זה פי משבוע שעבר. לא, זה משבוע שעבר. טוב, היום אנחנו ממשיכים עוד במבוא, ומפעם הבאה אנחנו עוברים בעזרת השם ללימוד שיעורים כבר לפי הכללים בעזרת השם, כשמדי פעם, עוד לא יכולה להתאימה אמינו לו, אבל מדי פעם יהיה לנו שיעור שהוא עוד שיעור מבוא גם, בסדר? את רוב השיעורים שיעורים בסוגיות על פי כללים של לימוד תורת ארץ ישראל, מדי פעם יש שיעורי מבוא, בכלל, הכל הגישה והמקורות שחשוב לראות, כלליים. והיום אנחנו מסיימים את המבוא הראשון, שהתחלנו שבוע שעבר, ומשבוע הבא נעבור לשיעור בלי נדל. פעם שעברה, יש לכם, הדף שאצלכם יש לו שני צדדים, פעם שעברה למדנו את הצד הראשון שלו. בקצרה, עסקנו קודם כל בעצם המבט על התורה, כקומה אחת של גוף ונשמה, נגלה ונסתר, שכמו שהאדם מורכב מגוף ונשמה ולבוש, ואמרנו הנשמה היא העיקר, מצד שני חייבת גוף בשביל להופיע בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר התורה גם כן היא מורכבת מגוף ונשמה, מנגלה ונסתר, כשהנשמה, הרעיונות, המשמעות הפנימית, הדבר השם העליון הוא העיקר, הוא נקרא עיקר התורה, כשהוא יורד לעולם הוא מתלבש בלבושים, בסיפורים, מתלבש בגופים, במצוות, בהלכות, פרטי הלכות, שכל פרט כזה הוא מופיע איזה אור אלוקי עליון שמחיה אותו. ראינו שכל דברי התנאים והמוראים הם מסודרים בסודות התורה, זאת אומרת כל דבר בגמרא, במשנה ובגמרא, הוא כל מחלוקת, שתי דעות בגמרא, או כל דבר, ממש כל דבר בגמרא, הוא איזושהי הלבשה לאיזושהי משמעות עמוקה, זה אור אלוקי נשמתי שמחיה אותו. כן.
אם
כפי
יש יותר לבושים, אז יש יותר מה להופיע, אז אחד הדבר הראשון שאמרנו בפרשייה הראשונה שהם יהיו יותר לבושים, אז ירידת מדרגה או הפוך, זה עליית מדרגה, כי עכשיו יש יותר מה להופיע.
שאלה טובה. יש שתי בחינות של לבושים. אני אענה תשובה שהיא חלקית כרגע, בסדר? אבל אני אשאר בה. יש בחינה של לבוש שהוא מעצם בריאת העולם, שעצם בריאת העולם היא נפילה, ולכן עכשיו האור, הוא כדי שנוכל לקלוט אותו, ירדנו למקום יותר נמוך, עכשיו צריך יותר לבושים בשביל לקלוט אותו.
זה בחיית או לפני?
זה עוד עצם בריאת העולם. בסדר? עצם בריאת העולם היא אמורה להופיע את האורות בתוך לבושים. בסדר? כי לפני בריאת העולם האורות היו כאילו בלי לבושים. בסדר?
יש לבושים כדי שיוכל...
אז זה לבושים כדי שהאור יופיע. בעולם שלנו, שוב, בעולם הרוחני לא צריך את הלבושים. בגדול, שוב. יש בחינה נוספת של נפילות שנובעות מתוך מעשי האדם, שהן עכשיו מצריכות לעשות יותר לבושים ויותר מסכים ולהמעיט את האור עוד יותר. וזה איזשהו חיסרון, ואנחנו רוצים לחזור למעלה של מפלכת האדם הראשון, שבו... נצטרך פחות לבושים בשביל להיפגש עם האור, אבל תמיד עצם העולם שלנו הוא עולם של לבושים, בסדר? אם נמשיל את התשובה, נמשיל אותה במשל, אז... כן, נגיד מלך, בסדר, מלך בא להופיע עכשיו. אז יש כללים איך פוגשים את המלך. בסדר, אדם לא יכול עכשיו לבוא בכל מיני גדרים, הוא לא יכול עכשיו לבוא עם לבוש זה, הוא לא יכול לצעוק זה. צריך להתנהג בצורה מכובדת, זה כל מיני צור... העיקר פה לפגוש את המלך, בשביל זה יש כל מיני חוקיות שצריך למדים, בסדר? עכשיו, מי שהוא הוא כבר פושע, אז הוא עכשיו בכלל, לא יתנו לו בכלל להתקרב למלך, כן? אז הוא רק יראה את המלך מרחוק, לא יודע, יהיה עם הזיקים, אז הוא צריך יותר הגבלות בשביל להיפגש עם המלך. יש עצם המציאות, יש עכשיו משהו עליון שהוא בא להיפגש עם העולם שלנו, זה כבר מצריך איזשהו כל מיני סוגים של גדרים. הנפילות הן מצריכות להגביר את הגבולות, וזה כבר דבר שהוא פחות טוב, כן? אבל עכשיו במציאות הבדיעבדית שנפלנו, אז חייבים את זה, חייבים את ההגבלות, חייבים את הלבושים האלה, את המסגרות האלה, בסדר? בסוף הכל קשור לאותה נקודה, שאור כדי להיקלט במקום תחתו יש לבושים. אז יש בחינה של לבושים, בעצם בריאת העולם זה כבר סוג של נפילה, נפילה שהיא רצון השם הנפילה הזאת, היא פתח לעלייה יותר גדולה. אבל כשהעולם בעצמו זה מקלקל, זה מצריך עכשיו עוד מסכים שהם כבר, עכשיו במציאות הם מצרכים, אבל אולי לא מדברים שהם לא יהיו. אבל זה, יש בזה עוד מורכבויות. אז ראינו שכל דבר בגמרא הוא בעצם איזושהי הלבשה לאיזשהו אור נשמתי עליון. והזכרנו דרך דברי השל"ה הקדוש, שזה לא שני דברים נפרדים, הנגלה והנסתר, זה ממש אותו דבר, רק במצב צבירה שונה. בסדר, אותו עניין אלוקי רוחני מופשט, כשהוא הולך ויורד כלפי מטה, הוא מתעבה ומתגשם, עד שבעולם שלנו הגשמי הוא כבר תופס ממש, אפשר להרגיש אותו, לגעת בו, להגדיר אותו וכו' וכו'. עד כאן פעם שעברה כשאמרנו שקודם כל עצם הידיעה הזאת, עוד לפני הנפקמינות שלה, עצם הידיעה הזאת והגישה ללימוד, זה כבר הופך את כל הלימוד למקום שונה לגמרי. בסדר, בעצם זה שאני ניגש לתורה, לגמרא, למשנה, לא שאני כל מה שאני עוסק בתורה, מתוך התפיסה הזאת, זה הדבר הכי חשוב, קודם כל להכיר, ולכן התחלנו מזה, קודם כל להביט ככה על התורה. עוד לפני ששום נפקמינה, זה לא אומר לי כלום בלימוד, אני לא יודע מה לעשות עם הידיעה הזאת, אבל עצם ההסתכלות על התורה בצורה הזאת היא הכי חשובה, הכי משמעותית. אחרי זה כבר, הנפקמינות הן כבר נגזרות שהן יכולות גם להשתנות, אבל עצם הגישה זה הדבר הכי חשוב. מכאן אנחנו ממשיכים היום לקומה השנייה על גבי זה, שההתפתחות אולי, או המקום שאנחנו נמצאים בתוך ההתחדשות בהופעה של התורה באופן הזה. כי אנחנו יודעים שרוב שנות הגלות, התורה בגדול לא הופיעה לפחות בצורה הזאת אצל רוב עם ישראל. כל הספרות התורנית שמתפתחת בגלות היא, ב-2000 שנה של הגלות, היא בגדול היא ספרות כזאת שהיא מפרידה. בסדר? בעיקר, קודם כל היא עוסקת בצד הנגלה יותר. מבחינה כמותית היא עוסקת בעיקר בצד הנגלה. ויש לנו גם חיבורים אמוניים, רוחניים, אבל אנחנו רואים הפרדה מאוד ברורה. בסדר? הפרדה שיש את התורה ההלכתית, כל הפירושים על הגמרא, אם זה קודם כל כבר מתקופת הראשונים, אחרי זה האחרונים, וכל השוטים, והספרי ההלכה וכו'. יש לנו את הספרות היותר אמונית רוחנית, אם זה בדורות הראשונים יותר, זה כוזרי, זה הספרים האמוניים של הרמב״ם, רס"ג וכן הלאה וכן הלאה, עד לדורות יותר מאוחרים, זה המהר"ל, הרמח"ל וכו', חסידות. ובגדול, זה שני צירים שהם, יש נקודות השקה, אבל מאוד מאוד ברורים, ההפרדה ביניהם היא מאוד מאוד ברורה.
הרב,
הראשונים
היה ביחד, מי שהיה פוסק הדור גם היה בטל
תליותי. לא, אני לא אמרתי את זה לא אצל אותו אדם.
אבל זה היה תקופה מאוד
מאוד גדולה. קודם כל בספרים זה בנפרד. אתה רואה שהספרים לא היו מעורבבים, שני חיבורים שונים, הרמב״ם יש לו את ספרי ההלכה שלו, וספר מורה נבוכים, שצורך העניין זה משהו שהוא נפרד, או ספרים אחרים, שהקדמות הרמב״ם למשנה נגד פרק חלק, יש שם כל מיני עניינים אמוניים, אבל אתה רואה שזה נפרד, זה לא עכשיו בתוך היד החזקה, הוא מתחיל לתת לך, כשיש פעם ביד החזקה זה משהו כזה, כולם צועקים, מתחילים לדרוש שם דרשות ולהבין מה, למה זה, איך זה הגיע. לא אומר שאצל אותו אדם כאילו לא היה את הדברים, בסדר? ולמרות זאת ראית גם שהרבה פעמים יש גדולי ישראל שיותר הם הולכים לצד הזה, יש גדולי ישראל שהולכים לצד הזה, למרות שגם היה באמת כאלה שיחדו את הדברים, זאת אומרת, היו בהם את שני הדברים, אבל מצד ההופעה התורנית, אז כשעסקו בהלכה, עסקו בהלכה, וכשעסקו בהגדה, עסקו בהגדה. בסדר? לפחות בהופעה להמון, איך שהדברים יצאו החוצה. גם כשהדרשה ששילבה, כאילו, הלכה והגדה, זה לא בשילוב, בדרך כלל, שוב, תמיד יוצא מהכלל, לא בשילוב מהותי פנימי, להסביר על פי ההגדה את ההלכות, אלא יותר להתאים ככה, זאת אומרת, עוסקים בהלכות, בהלכות ברית מילה, אז בזה משלבים גם כל מיני במעלת ברית המילה, בשביל גם ככה לרומם קצת את הרוח.
תמיד זה ככה, יש פסיקי הלכה ופסיקי ספר
למעשה. נכון, ואנחנו עכשיו מדברים על קומה חדשה. אנחנו עכשיו מדברים על זה שזה לא יהיה ספרים כאלה, ספרים כאלה, גם זה ימשיך לראות. אבל לראות איפה נקודת ההערה, ההתחיות, איפה, כשאתה עוסק בהלכות, איך בפרט הזה של ההלכה, איך הוא קשור לאור הרוחני העליון. ברית מילה עכשיו, יש המון הלכות בברית מילה. עכשיו אני יכול ללמוד על ברית מילה באופן כללי, למה זה דבר כל כך עליון? זה פרשת שבוע שש... אבל אני לא אראה עכשיו איך להתבטא בכל הלכה והלכה בברית מילה. הלכות שבת, אתה יכול ללמוד על מהות השבת, כשאתה עוסק בקטעיבת הלכות שבת, אתה מתחיל לטבוע בים, כן, הררים התלויים בסערה, שומרת הגמרא, ואתה הולך לאיבוד, כאילו זה מנותק, אז אתה מתרומם בזה כשאתה עוסק על חשיבות השבת, אבל כשאתה עומד על הלכות שבת זה משהו אחר. ואנחנו שמדברים על קומה חדשה, קומה שהיא תבוא ותאיר, עוד מעט תגיד אם היא חדשה או לא חדשה, היא לא בדיוק חדשה, לפחות בהופעה שלה היא חדשה. במהות זה תמיד היה קיים ותמיד היו גם גדולי ישראל שעסקו בזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על איזשהו רצון, איזושהי שאיפה להופיע את זה בעם ישראל כבר בצורה הרבה יותר רחבה, שכל פרט הוא יואר מהאור הכללי העליון. בסדר? וזה חידוש. חידוש בהופעה שלו, שוב, לא במהות שלי. ואני ניסיתי לאסוף כמה מקורות, על פי הציר הזה של עולם שנה נפש, של למה הדור שלנו, בעניותנו, למה אנחנו מבינים שבתקופה שלנו יש עניין מיוחד בהופעה הזו לעומת דורות קודמים, שזה פחות הופיע בצורה רחבה. אז נתחיל קודם כל בעולם, במקום. אנחנו זוכרים בדור שלנו למה שעם ישראל התפאר על כל הדורות, 2000 שנה לחזור לארץ ישראל, וקודם כל נבחן מה המקום של ארץ ישראל. אנחנו מדברים על זה בהקשר של תורת ארץ ישראל. כן, אז מה הקשר? עד עכשיו לא דיברנו על הקשר לארץ ישראל, דיברנו קודם. תורה היא גוף ונשמה, מה זה קשור לארץ ישראל? לא ראינו. אז כמה מקורות, ואני אומר שוב, יש עוד הרבה מקורות, ואנחנו ליקטנו פה מעט רק בשביל לתת איזו תמונה. במהלך השנה אני מקווה שנעסוק בעוד כמה מקורות, שטיפה ישלימו לנו את הפאזל. אז קודם כל מדברי חז"ל, הגמרא בבבא בתרא, אמר רבי זיירא, רבי זיירא בעצמו, הוא היה דברים שהוא לא הבין, כאילו כשהיה בחוץ לארץ, כשהוא עלה לארץ ישראל, פתאום הוא הבין אותם. בהתחלה הוא הקשה עליהם, זה לא נראה לו, כשהגיע לארץ ישראל זה כבר כן קיבל אותם. ואז הוא אמר על עצמו, מהניסיון של עצמו, אמר רבי זיירא, שמע מינה אווירא דארץ ישראל מחכים. כאילו רבי זיירא אומר, אני חוויתי מזה שבחוץ לארץ, אני, היה דברים שלא הבנתי, לא הסכמתי איתם, פתאום כשעליתי לארץ ישראל, פתאום עכשיו הבנתי שזה יותר עמוק ממה שראיתי את זה קודם, ואני דווקא כן מבין עכשיו את האמת שבזה, שמע מינה אווירא דארץ ישראל מחכים. רבי זיירא היה יכול לתלות את זה בכל מיני דברים. את זה שהוא הבין, היה יכול לקלוט את זה לא יודע מה, בגיל, בחכם שלו, לא, רבי זיירא תולה את זה בארץ ישראל. הוא מזהה שההבנה הזאת, החוכמה הזאת שעכשיו קיבל, היא מסגולתה של ארץ ישראל. במדרש רבה, חז"ל דורשים על פרשת בראשית, שנאמר על גן עדן, וזהב הארץ היא טוב, אז לפני זה, אשר שם הזהב אלו דברי תורה שנחמדין מזהב ומפז רב, וזהב הארץ היא טוב, כן, אחרי שהבנתי שזהב זה תורה, כן, אמרנו זהב זה דברי תורה שנחמדים מזהב ומפז רב, אז מה זה וזהב הארץ היא טוב? זאת אומרת, מה שמה? שיש זהב רגיל, או זהב ברמה מסוימת, ויש זהב של ארץ מסוימת שהוא טוב. מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. אז כבר השיר הזה כבר היה ידוע בימי חז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. מה זה? כנראה. אספר לך באמת מלחין בהזדמנות. ולא אני. אז אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה ביטוי שכבר טבוע בחז"ל. עכשיו, לפני שאני עוד בא לשאול את עצמי מה זה אומר, אני אומר, קודם כל צריך לדעת את זה. אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה אומר שיש משהו מיוחד בתורה של ארץ ישראל. ומבחינתנו כבר כל מי שכביכול יבוא ויגיד מה אתה עכשיו מספר לסיפורים, תורת ארץ ישראל, מה אתה יכול לעשות משהו אחר מהגלות, מה אתה יותר טוב, קודם כל חז"ל אומרים, אין תורה כתורת ארץ ישראל, בוא תגיד לי איך אתה מסביר אין תורה כתורת ארץ ישראל. בסדר? זה, קודם כל יש פה אמירה של חז"ל. זה נכון שיש שמפרשים אין תורה כתורת ארץ ישראל, תלמד תורה בארץ ישראל ויהיה פה משהו מיוחד. אתה לא אמור לעשות עם זה כלום, אלא עצם זה שאתה לומד בארץ ישראל, כבר יש פה מעלה מיוחדת. ובוודאי שזה נכון. לא להפוק את ההבנה הנוספת שאנחנו רוצים להגיד. אבל בוודאי שאותה תורה שאדם לומד בחוץ לארץ או בארץ ישראל, גם אם כביכול הוא לא הבין עכשיו איזה משהו אחר, בוודאי שזה הוליד אור אחר בעולם. זה פשוט. למרות זאת אנחנו רוצים לומר שיש פה משהו מעבר, ואנחנו בהמשך נראה את זה בעזרת השם. אומר הרב, איגרת צדיקווה המפורסמת שיש פה רק קטע קצר ממנה, אנחנו נחזור אליה עוד כמה פעמים בהמשך בכל מיני הקשרים. הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. המשפט הזה קודם כל צריך לחקוק אותו, כאילו לפני שאפילו משכים מעל. זה לא איזה משהו כאילו, אתה יכול להגיד אין תורה כתורת ארץ ישראל, בסדר, נו, אז יש בתורת ארץ ישראל יש עוד כמה בורטים נחמדים, אני לא יודע. לא, הרב קודם כל אומר, הבדל עצום ונשגב יש בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. זה לא איזה משהו צדדי, הבדל עצום ונשגב. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמה ועל אדמה תמה. הרב אומר בארץ ישראל אנחנו יודעים שארץ הקודש, ארץ הנבואה, רוח הקודש, אנחנו יודעים שכל מי שנתנבא, לא נתנבא, אומר הכוזרי, אלא בארץ הזאת או בעבורה. זאת אומרת, גם הנבואה היא קשורה לארץ ישראל, לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. הארץ היא המקור של המפגש של עם ישראל עם הקדוש ברוך. זה המקור של רוח הקודש, שהוא לשאוב אותו בארץ ישראל. לכן, כל תלמיד חכם בארץ ישראל שמבקש ללמוד תורה לשמה, מתפרץ עליו שפע רוח הקודש. מה זה אומר? הוא אומר, קל וחומר על קיבוץ את תלמידי חכמים, זה עוד יותר חזק. הרוח הכללי, רוח הקודש, יש לנו, כמו שאנחנו מדברים על נשמה מול גוף. נשמה היא נקודת הקודש שבאדם. נקודת הקודש היא החיבור לאלוקות, וזה דבר כללי. אחרי זה, כשיורד לעולם, כשהאור האלוקי יורד לעולם, הוא מתחיל להתפרד לכל מיני פרטים. כשחוזרים לנקודת המקור, לנקודת הקודש, אנחנו חוזרים למקום הכללי של הדברים, לשורש שממנו יונקים הדברים. לכן כשיש רוח הקודש, אז אנחנו נפגשים עם הדברים ברוח הכללי שלהם. רוח הכללי שהוא יורד מלמעלה, אותו אור אלוקי שהוא יורד מלמעלה. דיברנו על שבת לדוגמה, כן? שבת יש לזה משמעות אלוקית כללית רוחנית, שאפשר לעסוק בה. יש לה פרטי ההלכות של שבת. בארץ ישראל, כשמנסים ללמוד תורה לשמה, אז אותו רוח הקודש הוא עכשיו מגיע מהמקום הכללי שלו, והוא זה, הוא הולך ומתפשט, והתחיל לרדת לפרטים, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות הכל מלמעלה למטה. מה שאין כאן בחוץ לארץ, בחוץ לארץ אין לנו את החיבור הנשמתי, כן? חיי נשמות, אוויר ארצך. בחוץ לארץ אנחנו נפגשים עם הדברים במקום החיצוני שלהם. יום שחרב את המקדש שלנו לקדוש ברוך הוא עולמו, אלה עדה אדמות של הלכה. אנחנו נפגשים עם הפרטים, כי הנשמה כביכול התנתקה מהגוף, נכון? מה עשה חורבן בית המקדש ואחר כך הגלות מארץ ישראל? גרם לניתוק בין הנשמה של העולם לצד הנגלה של העולם. כי בית המקדש הוא הנקודה בית שחברת את זה. יש שם את המקום שמנושתת העולם, נקודת החיבור, ההשקה, אבן השתייה בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. ארץ ישראל היא הרחבה של כל האור הזה, קדושתה יונקת מקדושת המקדש. וכשעם ישראל יוצא מארץ ישראל, ממילא השכינה היא בגלות. ויש לנו חיסרון בחיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. ואז אנחנו מפגשים רק עם הפרטים. ואנחנו לא רואים מה האור הכללי שהוא מחיה את הפרטים. אין את החיבור הזה, אנחנו, לכן, מכיוון שאנחנו בעולם גשמי, אנחנו מפגשים רק עם הפרטים, זה המפגש שלנו. הרב מוסיף פה, כן, שזה אדמה טמאה, נכון? אוויר טמא, אדמה טמאה, חז"ל גזרו טומאה על, על, על ארץ העמים, אז בפשט בנגלה גזרו טומאה על ארץ העמים, כי אמרו, הגויים קוברים, והם לא מקפידים איפה הם קוברים, אז מבחינתנו כל מקום הוא ספק... יש שם תומת אוהל של מת. אבל בעומק, זה לא סתם תומת ארץ העמים, כאילו זה משהו רוחני, לעומת קדושת ארץ ישראל. ורוח הקודש הזה, אי אפשר לשאוב אותו בארץ העמים, בחוץ לארץ. לכן כשאנחנו עוסקים בהלכות, אנחנו לא מצליחים, שוב, כל אחד עכשיו לפי הרמה שלו, הרב קוק מעיד על עצמו ש... לא כותב את זה, זאת אומרת, לא הבאתי את זה פה. סליחה, הבאתי את זה פה, רגע. לא. במקום, יש מקום שהרב כותב שמי שיוצא באונס מארץ ישראל וכולי, והוא כולו משתוקק להיות בארץ ישראל, רק שיוצא עכשיו בגלל סיבה לא יודע, שליחות, או בגלל סיבות לא טובות, או כל סיבה של אונס, אז הוא יכול לזכות שהאוויר עד ארץ ישראל ילך איתו גם בגלות, יש בחינה כזאת. אבל באופן כללי אי אפשר לשאוב את ה את הקדושה הזאת, רוח הקודש הזה בחוץ לארץ. עכשיו גם פה עדיין אפשר להגיד בסדר, אבל מה זה אומר לנו? תלמד, תלמד תורה ואתה לומד בארץ ישראל וזה יאיר, בסדר? מה? כן, אל תחפש, אותה תורה, תמשיך ללמוד אותו דבר, אתה בארץ ישראל, תשמח אתה בארץ ישראל. אז בזה ניגע בפרק בפני עצמו בלי נדר בהמשך, בסדר? עוד כמה פעמים. אבל כבר יש פה כבר איזו אמירה של הרב, הידיעה הזאת היא מהירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל. עצם מהות הלימוד, זה שאתה יודע את זה שבארץ ישראל יש מפגש של, של הלימוד, של הגוף עם הנשמה, זה כבר מהיר על מהות הלימוד. גם על סדריו, גם על סדרי הלימוד זה מהיר. כמה ללמוד מה, איך, מתי. גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום הראש של עולם, זה אמור להשפיע, אומר הרב, גם על צורת עבודת השם שלנו. אינה דומה עבודת השם בגלות לעבודת השם בארץ ישראל. ניקח דוגמה קטנה. אם בגלות אז הכיוון היה יותר לשבור את כוחות החיים, כי כל כוח של חיים הוא צריך לחשוד אותו, זה סכנה. בגלות יש כל פינה יצר רע, הוא עורב לנו. ולכן צריך רק לברוח כל הזמן לתורה. אז בארץ ישראל עבודת השם, ורואים את זה מאוד חזק בספר מוסר אביך, איך המוסר שם שהרב מלמד אותנו הוא שונה מהרבה ספרי מוסר שנכתבו בגלות, יש גם, לא אומר, אבל ששם, כשמגיעים לארץ ישראל, אז עכשיו דווקא הדרכה בגדול, שוב, תמיד יש הדרכות פרטיות ובזמנים שונים, אבל בגדול ההדרכה היא לא לשבור את כוחות החיים, אלא פה פתאום יש לנו אמון עכשיו בכוחות החיים, כל כוח חיים הוא דבר אמיתי, דבר שקודם הוא ברא אותו, ואנחנו רוצים לחיות חיי קדושה ולא קדושה מנותקת מהחיים. לכן, אז גם סדר עבודת השם שלנו בארץ ישראל הוא משתנה, ואנחנו נראה איך אפשר לעבוד את השם דווקא עם כוחות החיים ועם הכישרונות שיש לנו, ולא צריך רק לפחד מהם ולברוח מהם כל הזמן. זה סתם דוגמה, וזה נגזרות לעוד הרבה הרבה דברים אחרים. אז גם סדר עבודת השם אמור להשתנות מתוך הבנה של תורת ארץ ישראל. עוד רגע, שימו לב עכשיו, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. גם הסברות, החידושים והפלפולים שלנו בארץ ישראל, הם אמורים לתפוס כיוון שונה מהכיוון של הגלות. הרב לא אומר פה מה הכיוון, אבל הוא אומר במפורש, שזה לא רק איזו ידיעה תיאורטית, ידיעה שאמורה להשפיע על מהות הלימוד, על סדר הלימוד, על סדר עבודת השם, ועל הסברות, הפלפולים והחידושים שלנו. כל הדברים האלה אמורים להשתנות, לקבל איזשהו הערה חדשה כשעולים לארץ ישראל, כן.
כל זה, למה כי בארץ
ישראל כאילו
נקודת החיבור
בין
הרוחני
לנשם? כן.
זה השורש?
כן.
אנחנו
מפגשים
בכל
דבר שבשורש
כאילו?
כן. אנחנו יכולים לחיות ולראות את החיבור בין השורש לבין העולם הנגלה. בגלות גם יכולנו לעשות את בשורשים, כי התורה היא, הקדוש ברוך הוא עשה עם הנוכחת ושנתן לנו את התורה, שהיא איזושהי עיר רוחני כזה, שגם כשנמצאים בגלות בתומה, אז דברי תורה לא מקבלים תומה. ואפשר לברוח לתורה ושם להיות במקום הקודש. אבל את החיבור הזה, זה אין לנו. זה הפסד במגלות. כשעולים לארץ ישראל, חיבור בין הקודש לבין הנגלה, בין השורש הרוחני לבין החיים, בין הנשמות לבין פרטי ההלכות וכו' וכו'. כל החיבורים האלה הם מקומם בארץ ישראל. כשדרך אגב, ארץ ישראל בעצמה היא מאחדת כללים מופרטים, רואים את זה גם בעם ישראל. גם בתורה מתאחדים כללים ופרטים, ואנחנו רואים איך כל פרט הוא יונק מכלל רוחני עליון, מאיזה שורש רוחני עליון כללי. וגם בעם ישראל, אם בגלות חיינו כפרטים, מקסימום כקהילות, פתאום מגיעים לארץ ישראל, מתחילים לחיות כאומה. אז כל הכלכלה, אם תמיד פעם זה היה, כל אחד חשב רק על המסחר הפרטי שלו, מקסימום על הקהילה, איך דואגים לכלכלה של הקהילה, פתאום צריך לחשוב עכשיו במושגים של כלכלה לאומית. נחאת הקוטג', מי היה מסתכל על זה? אם זה היה עכשיו בגלות, אף אחד לא היה מסתכל על זה, כאילו זה לא, אין מה להתחיל לדבר. עצם זה שמתחילים לחשוב בזה שצריך לדאוג לחברה שלמה, לאומית, וכל הדיבורים בכלל חלק תקציבים, זה כבר הפיכה מפרטים וקהילות לאומה, לאומה כללית. בטח בצבא, בטח בתעשייה, בחקלאות, הכל עכשיו הוא לובש לבושים כלליים. בסדר? וגם בתורה עכשיו הדבר הזה גם כן מופיע. עכשיו הרב אומר, למדנו בלי נדר, לימד את כל האיגרת מההתחלה עד הסוף, אבל עכשיו אנחנו רק ככה בתוך ההקשר הכללי. זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל, התלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנוכי אינני בזה יודע ועד כפי קוטני. הרב מעיד, בענווה. המין הזה של עדן והקדושה שנמצא בארץ ישראל לא קיים בחוץ לארץ. יש, שמעתי, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל שמעתי על תלמיד חכם גדול בדור שלנו, אפר לרגליו, אפר בנעפה, והוא אמרו בשמו שהוא אמר שהוא עלה לטיסה לחוץ לארץ. לקח גמרא התחיל בתחילת הטיסה עד סוף הטיסה, ולא היה שום הבדל. אני לא יודע מה הסיפורים שאתם מספרים על זה שיש את זה. זאת אומרת, א', צריך להתמודד עם דברי חז"ל, אבל ב', הרב קוק מעיד, אז אני מאמין לו שהוא לא הרגיש הבדל, ואני גם מאמין לרב שפנר כן ראה את ההבדל הזה, ולכאורה איך הם מתרצים את הסתירה הזו? לעניות דעתי. מה זה? אז עוד דרגות, אבל בלי דרגות אני לא יודע למדוד, הרב קוק גדול שבגדולים, ענק שבענקים, אבל אני לא יודע למדוד את זה, אני חושב שזה תלוי בשאיפה. תלוי מה אנחנו מחפשים. אם אדם, הוא לא מחפש את זה בתורה, אז באמת לא בטוח שישים לב. זאת אומרת, אם מבחינתו כל הצורת לימוד שהיא לומד היא לא מיוחדת לארץ ישראל, אם גם בארץ ישראל לומדים תורה כהמשך של התורה שהייתה בגלות, אז אתה לא חושף פה את קדושת ארץ ישראל בלימוד. אתה לא מאפשר לה להופיע. אתה לא מחפש את זה, זה לא בשאיפות בכלל. אז באמת מובן גם שלא ירגיש את ההבדל. שוב, אני לא מדבר, אני חווה שאני מגיע לקטע הקרסוליים, לא מדבר בכלל מצד גדולתו, אבל מצד לימוד הדברים והגישה והשאיפה, מה שהרב למד אותנו, אתה צריך כל יום לחפש את זה, לשאוף לזה, להבין את זה, ואז בעזרת השם צריך עוד הרבה תפילות ועמל בסייעתא דשמיא בשביל גם לבוא לראות את זה, אבל בטח שאם לא מחפשים את זה, יש סיבה גם שנגלה את זה. כאילו בעזרת השם נגלה, כי הקדוש ברוך הוא ידאג להביא את זה איכשהו, אבל כאנשים פרטיים, לא נשאף, לא זה, אז בצורה נגלית זה לא יופי. עכשיו הרב אומר שמה קורה כשתלמידי חכמים שבארץ ישראל לא מחפשים את זה. תלמידי חכמים שבארץ ישראל חוזרים להיות שפופים ושפלים ועוזבים את חילם וסוברים שלא נוצרו כי אם למי גרם גרמה אצל חכמי חוץ לארץ ולחכות פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשכים. ובזה באמת כוחם של חכמי ארץ ישראל חלוש כדי שהם נוצרו לגדולות מאלה. אבל כשהם מעמידים עצמם על כנם הרם אז הם מוצאים הכל ובכלל מתי ימנה. הרב אומר, כשתלמידי חכמים שבארץ ישראל, כל מה שמנסים זה לחכות את הפלפולים של חכמי הגלות, הם נהיים שפופים ושפלים. כי בזה כוחם הוא חלוש. הם נועדו לדבר יותר גדול. קראנו כמה פעמים בשם הרב אייכמן את המשל של המטוס והמכונית, שמטוס, שני כלי רכב שתפקידם להביא האנשים ממקום למקום. המטוס הזה עושה את זה הרבה יותר מהר מהמכונית. המטוס שאיבד את כושר התעופה, יכול לבוא ולהגיד מישהו, טוב, תשים אותו, הוא לא יכול לטוס, פחות יתפקד כמו מכונית. שמים אותו בכביש אחד, מתחיל לנסוע, סיבוב ימינה, סיבוב שמאלה, כנפיים מתקעות, שרואות עמודי חשב. מטוס הוא מאבד את כושר התעופה שלו, הוא גרוטה, הוא אפילו לא מכונית. זאת אומרת, כשאדם הוא נועד לדבר גדול והוא לא מגיע אליו, הוא לא מופיע אותו, אז הוא נופל, הוא לא נשאר ברמה הפחותה, אלא הוא נופל אפילו לרמה יותר גרועה. רואים את זה סתם גם בעולם הנפשי, כשאדם יש לו כוחות אדירים והוא לא מוציא אותם, יש יכול להיות שני אנשים, שאחד בשבילו, הוא כל יום תן לו ללכת לעבודה ב-6 בבוקר, לחזור ב-4 אחר הצהריים, להיות לא יודע מה, עבודה פשוטה כזאת שלא צריך אפילו בשביל לדעת לקרוא ולכתוב, והוא טוב לו כזה והוא מבסוט. ואדם אחר שהוא יש לו כוחות, לא יודע מה, עולם רוחני שלם, וכל הזמן הוא מחפש אתגרים, ותשים אותו בכלל דבר, הוא ישתגע. למה? בסדר, אתה לא צייר, אתה לא פסל, אתה לא אומן, אתה לא אדם ממציא, אתה לא תקבל פרס נובל. אמרתי, מוכר פשוט במכולת. לא, כי כשהוא מרגיש שיש לו כוחות אדירים והוא לא מוצא אותם לידי ביטוי, אז הוא לא יסתפק בדברים הקטנים. ואותו דבר עם ישראל, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם נועדו להופיע אידיאל מאוד מאוד גדול, מאוד עליון. כשהם מנסים רק לחכות את הפלפולים של חוץ לארץ, אז הם נופלים ואז הם נהיים פחותים במדרגה לעומת מחוץ לארץ. אבל אם הם יבינו וינסו להתרומם לאותו מקום ששם הם אמורים להיות, אותם שאיפות גבוהות, אז בכלל מתי ימנה? אז הם יזכו גם ללקוח של חכם הבוטל, לארץ לכל הפלפולים וזה, זה לא יהיה במקום זה רק, זה גם יבוא לידי ביטוי, וגם להופיע את המדרגה הרוחנית העליונה שהם נועדו אליהם. בכל אופן, מכמה כיוונים ראינו פה את, את הדגש פה בדברי הרב בגרית הדקווה, על כוחה של ארץ ישראל בהופעת התורה. מקור נוסף באורות התורה בפרק י"ג, שהוא פרק שנקרא תורת ארץ ישראל, ובזה יש הבדל בין אוויר עד ארץ ישראל שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות, ובחוץ לרוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נדונות על פי השכל האנושי. במחשכים השיבה נזה תלמודה של בבל. כן, בבבלי עצמו קוראים לתלמוד בבלי חושך. זה בדיוק הנקודה, מה זה חושך? בחושך אפשר להיפגש עם הפרטים, לא עם הכללים. כשיש אור, אז אפשר להיפגש עם ה... עם... רואים את החדר כאילו בבת אחת, כל הדברים שבחדר רואים אותו בצורה כללית. כשנכנסים בחדר בחושך, אז אתה ממשש, מתחיל לפי הפרטים לנסות לחשוב מה, מה יש פה בחדר. זה תלמוד בבלי, כשנמצאים בבבל, אז ההלכות ידעות על פי השכל האנושי, אתה רק יכול לגשש לפי השכל שלך. אתה לא יכול לקבל את המבט הכללי, בשביל לראות את המבט המהיר הכללי, אתה חייב את האור של ארץ ישראל. אמנם מתוך החושך יצמח אור גדול. זה לא סתם, זה לא טעות התלמוד בבלי. יש לזה גם תפקיד בתהליך שעם ישראל עובר. עם הולכים בחושך הוא אור גדול, יושבים בארץ צלמה ותור נגע אליהם, מפני שמורידים בזה את הארת השכינה העליונה לשדורות החיים הנמוכות, ומראים בזה מבואות האפלים רבים מאוד, וזה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו ויתקרבו ויתחברו אל האור העליון של זיו התורה בעצמותה, שהיא תורת ארץ ישראל. וזהב הארץ יהיה טוב וכולי. מהרב, זה לא סתם, התהליך הרוחני שגם התורה יוצאת לגלות ומופיע תלמודה של בבל שהוא עוסק בפריטי ההלכות, זה לא פשלה רק, אלא זה כאילו תפקיד לקחת האור האלוקי העליון ועכשיו להוריד אותו למקומות הכי חשוכים, אז אתה קצת מפסיד מהאור, אבל אחרי זה כשהוא יחזור לארץ ישראל, אז אתה אספת בדרך את כל הניצוצות הכי רחוקים, ועכשיו כשזה יחזור לתורת ארץ ישראל זה כבר יהיה מדרגה הרבה יותר עליונה וכולי. אבל מכל מקום השאיפה לחזור לתורתה של ארץ ישראל. ומקור שלישי ברב, איגרת ק"ג, שהיא גם מהאגרות היסודיות בעניין של תורת ארץ ישראל. בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית. ואין צריך כל כך אריכות ברורים. והיינו אוויר את ארץ ישראל מחכים, ותלמוד הבבלה הוא מטריד להו. כן, רבי זיירה הוא עשה 100 תעניות, אם אני לא טועה, כשעולה מהר בבל ארץ ישראל, כדי לשכוח תלמוד בבלי כאיך די לא נתרדי, שהוא לא ידריד אותו, שהוא יוכל ללמוד את תלמוד ארץ ישראל בצורה נקייה, שלא ידריד אותו תלמוד הבבלי. חוכמת הנבואה שהיא יסוד, חוכמת האגדה שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שאינה ראויה לנבואה, כדי אומרים במועד קטן, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. פה הרב אומר, יש רושם לנבואה, לשפע הנבואה בסדר הלימוד. בלימוד עצמו יש רושם לשפע הנבואה. והוא אומר, הנבואה קשורה להגדה, הוא אומר פה. אז שוב, יש הרבה מה לעשות בזה ולהסביר, אבל אנחנו רואים פה באופן מאוד בולט בדברי הרב, ראינו את זה לפני כן מדברי חז"ל, על כוחה של ארץ ישראל בהופעת התורה. בהופעה פנימית של התורה, בהקשר הזה של רוח קודש, של נבואה, של האור הכללי וכו' וכו'. שאלות. אז זה כוחה של ארץ ישראל. עכשיו אנחנו באים לעסוק גם על התקופה, שנה, הזמן, הזמן שאנחנו נמצאים בו. בהמשך איגרת צדיקווה שראינו קודם, אומר הרב, גם הבדל גדול יש בין הזמנים. בימינו עת לחננהו. אל ימעט ואל יקטן בעינינו ערך ההתיישבות הגדולה לפי ערך השנים הקודמות של עם השם לאדמת הקודש. בואו שנייה רגע נתפוס פרופורציה. אנחנו נמצאים בערך לפני 80 שנה, אם לא טועה. יותר, לפני 80 שנה אז הרב נפטר, לפני 78 שנה, נכון? 79, משהו כ-79 שנה. ו... 78. והאיגרת הזאת נכתבה עוד הרבה קודם, בסדר? איגרת התקווה, האיגרות מסודרות לפי התאריכים, ויש לרב עוד מאות איגרות אחר כך. אז בוא נגיד, אנחנו נמצאים, צריך לראות את התאריך עכשיו, אבל בערך לפני 85-90 שנה, פלוס מינוס, והרב כותב, תראה איזה התיישבות גדולה יש לנו עכשיו לעומת שנים קודמות. כן, מה אנחנו נגיד עכשיו, כאילו, על ההתיישבות שאנחנו רואים היום. אומר הרב, תראה את ההתפתחות, ההתיישבות, איך יש גאולה בהתיישבות הארץ של עם השם על אדמת הקודש. אות ומופת הוא לנו על צעדי מלאך הברית ההולך וקרב. על כן, בלב מלא קדושה ואורה, גדולה ושמחה, צריכים אנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש. ולדרוש אנו חייבים את המעלה היותר עליונה, שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, לגילוי אליהו זכור לטוב ולתחיית המתים. סתם, צריך להתעורר קצת, הרב קורא פה לשאיפות, צריכים לשאוף לגילוי אליהו, לתחיית המתים, לנבואה, כן? מכל דבר בזה ישנם מדרגות אלפים, ריבי רבבות, עד שנעלה למעלה כל כך גדולה שמתפלשת גם כן עד עולם המעשה. יקצו וירנו שוכנה אפר בפועל ממש במירה בימינו מן. זאת אומרת, אנחנו הולכים בצעדים לקראת ההופעה הרוחנית של העולם, בעולם הנגלה, שזה יש כל מיני רמות. יש רוח הקודש, גילוי אליהו, נבואה, ובהמשך יגיע ממש לתחיית המתים, שזה שהרוח חוזרת להחיות את העולם, עד שבפועל כל מי שמת והרוח שלו כאילו עזבה אותו, היא חוזרת עליו מחיית. זאת אומרת, זה תהליך אחד שהשיא שלו הוא בתחיית המתים הכללית, שאנחנו מחכים לה במהרה בימינו אמן. וסתם, קודם כל זה, כאילו מהצד, אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו לזכור איפה אנחנו נמצאים, כאילו ל... מה זה?
זה לא בלסיקו.
בדיוק, כאילו זה דברים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם, כאילו, אתם אולי כן חושבים. זה צריכים להתעורר, באמת להתחיל לחשוב איך אנחנו בונים את השאיפות. אז בסדר, יכול להיות שזה לא יקרה מחר בבוקר. אבל קודם כל שנשאף לזה, שנתפלל לזה, שנחשוב, נתבונן ונשאל גם את רבותינו, מה לעשות? מה הקדוש מצפה איתנו לעשות בשביל עכשיו להתכונן לרוח הקודש, בשביל להתכונן לנבואה. אז זה ככה הרב מכניס דרך אגב, אבל הרב פה הוא מדגיש, אתה לא יכול להתעלם מהתקופה שאתה חי בה. חוץ מזה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, זה דבר אחד, גם עכשיו לצורך העניין, לפני 900 שנה, כשהרמב"ן עולה לארץ ישראל, לצורך העניין, הוא אומר עכשיו שיהיה התחדשות בהופעת התורה שלו. כל אחד מגדולי ישראל או מקטני ישראל, לא משנה, כשהוא עולה לארץ ישראל ולומד תורה, אמור להיפגש בהתחדשות מכוחה של ארץ ישראל. הוא אומר יותר מזה, אבל אתה לא יכול להתעלם גם מהתקופה שלנו. תסתכל מסביב, אתה רואה גאולה בכל פינה. ואם הרב ראה, אז אצלנו זה קל וחומר, בנו של קל וחומר. את כל ההתפתחות החקלאית והתעשייתית וההתיישבות והחוזק הצבאי ועוד המון דברים עם כל הבעיות וכו' וכו', אבל בוודאי שאנחנו בדור ברוח אדירה של גאולה שאומר הרב, בוודאי שהדבר הזה גם אמור עכשיו לגרום לנו לשאול את עצמנו אם יש פה עכשיו גאולה, אז בואו נראה לנו אמורים לשאוף בדור כזה של גאולה, והרב מרומם את השאיפות 100 צעדים קדימה, תתחיל לחשוב על גילוי אליהו, תתחיל לחשוב על תחיית המתים. בהקשר הזה הוא קורא פה, תתחילו לחשוב על תורת ארץ ישראל, תתחילו לחפש בתורה, לראות איך מופיעים פה תורה שלמה, איך לומדים את פרטי הלכות מתוך הופעה של רוח הקודש. לזה אתם צריכים לשאוף, זה איגרת שכותב לתלמידי חכינוס, לתלמידי חכמים, בזדמנות נדבר, נזכיר את זה. אבל הרב אומר, התקופה, הזמן הוא גם כן משפיע, ואם אנחנו נמצאים בזמן של גאולה, בוודאי הדבר הזה אמור להשפיע עלינו. מכירים מה שהרב אומר על התשובה, באיגרת שנלכת הפורסמת, כן? שאם יבוא מישהו לחדש דבר בפסקת תשובה, ואור קץ הישועה זרוחה לא יביט, אז הוא לא יזכה לחמל העמידה של תורה. זאת אומרת, אתה לא יכול גם כשאתה עוסק בעניינים תורניים, אם אתה מתעלם מהתקופה, אתה לא... הוא אומר, כי כל זמן מאיר בתכונתו. אתה מתעלם מההערה של הזמן, אז גם התורה שלך היא חסרה. ובטח אם אנחנו נמצאים בדור של גאולה, בוודאי שגם זה אמור לחדש משהו בהופעת התורה, ואנחנו צריכים לשאוף ולנסות להוביל את הדבר הזה. מקור נוסף זה מאיגרת פייזה. מה זה?
זה בסדר, אגלת אמונה, צריך
להתחלק באמונה,
רוחנית
והכל,
אבל מה
שדווקא
היחד
הזה בין הנחל הגלה? כי אם דיברנו על שזה נובע מהופעת הנבואה, האיחוד, הנבואה ברוח הקודש, זה בעצם הכוח, מה הרב אמר בתחילת אגרת התקווה? למה בחוץ לארץ אנחנו רואים רק את הפרטים? כי חסר את הנשמה, חסר את הצד הרוחני. גם כשאתה נפגש בצד הרוחני, הוא משהו רחוק מהעולם, הוא כאילו מנותק, הקדוש ברוך הוא נותן לך חסד, שיש לך קצת, אתה יכול ללמוד קצת רוחניות, כן, אמונה ואגדות, אבל זה לא בצורה שמחיה, לא בצורה שהיא כבר חודרת לתוך הגוף ומחיה אותו, אלא היא איזה, כמו כשאומרים שעל אדם שהוא נפטר, עכשיו הוא נמצא בקבר, יש איזו חיות קטנה שהיא מחיה אותו, איזה רושם קטן, שזה בזכות זה רק מלחמת חיית המתים. כמו שהרב כותב, בנביא ביחזקאל כתוב שהגלות זה בית קברות של עם ישראל, יש שם איזה רושם מאוד קטן של חיות שמכוחם הקדוש הוא בא ומחיה את העצמות מחדש. אבל כשמגיעים לארץ ישראל והנשמה חוזרת להופיע ויש אור של רוח הקודש נבואה, אז עכשיו אתה יכול עוד פעם לחזור ולהופיע את הכוח הזה שזה גם הופיע בתורה, ושהאור הזה גם יאיר את התורה, שאתה יכול עכשיו להיפגש עם הפרטים, לא כמו שבגלות זה היה פרטים מנותקים מהנשמה, אלא עכשיו פרטים שהם מתחיים מהנשמה, כי זה הכוח של ארץ ישראל.
חזרת
הרוח בגופים. כן. הגאולה, כל המהות של הגאולה היא חזרת אור השכינה. חזרת אור השכינה לעם ישראל. הדבר הזה גם בתורה, לראות איך האור של השכינה, הוא חוזר לדבר מתוך התורה, מתוך פרטי ההלכות. כל זמן הגלות אתה נפגש כאילו עם פרטי ההלכות, ואתה לא שומע את דבר השם שמדבר מתוך זה. כי זה משהו רחוק, זה רושם רחוק שנשאר לנו, כאילו. אבל זה לא משהו חי. עכשיו, כשהאור האלוקי חוזר להופיע בעולם, שזה בחינה של תקופה של גאולה, אז גם בתורה עכשיו הדבר הזה הוא חוזר להופיע, והיא חוזרת להיות חיה, וכאילו, הקדוש חוזר לדבר אלינו כביכול מתוך התורה, בצורה חיה, ושוב, גם בקשר של ארץ ישראל, זה לא סתם, גם פה נכנסת ארץ ישראל, אבל פה נכנסת ארץ ישראל, לא כאדם פרטי שחי בארץ ישראל, רואים שהכוח של ארץ ישראל חוזר להופיע בעולם, כי כל עם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז גם בתורה הוא אמור לחזור ולהופיע.
זה חוזר לכוח של ארץ ישראל, שליחות
די רופן וגשמי? כן. שוב, זה קשור להרבה עניינים, בצורה כללית, כן. איגרת בעיזיין גם כן, אתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו, תלויה רק בהופעת חוכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה, וכולה ברז הקיימה. ומה מעטים מן המשיגים ומכירים את זה ביותר מתלמידי חכמים מצוינים ונאמנים שרק משרידים אשר השם קורא אינם. אז הרב אומר גם כי אנחנו חשים שאנחנו נמצאים כבר קרובים לימים האלה שהעולם יבין, כולם יבינו שישיעת ישראל ישועת העולם תלויה רק בהופעת אור פנימיות רזי תורה, ולא רק את הפנימיות אלא הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה. בסדר, יש פה חיבור בין ההתחדשות של הופעת הנסתר לבין העמדת הנגלה על הרגליים גם כן. ופה בפסקה לא מוכרח להגיד שזה עכשיו בתוך הלימוד עצמו. להגיד באופן כללי, שכשהנסתר יחזור להופיע בצורה חזקה, אז גם האנשים יותר יתחברו לנגלה, לאו דווקא בסדרי הלימוד. לא בשביל זה, לא מפה אנחנו מוכיחים שזה אמור להשפיע ממש בסדרי הלימוד. אבל בוודאי שאנחנו רואים שיש פה קשר, וההופעה של התחדשות, כוח הנסתר, שהוא קשור לרוח הקודש חוזר בישראל וכו', היא תלויה בזמן, היא תלויה בדור שלנו, והיא הולכת גם להעמיד את הנגלה. בסדר? אז אנחנו רואים שהדברים האלה קשורים, זאת אומרת, יש משמעות לתקופה בעניין הזה, של הופעת רזי תורה ומעילה, בהקשר יותר רחב, כמו שראינו, גם לחיבור הזה, שאיך רזי תורה מחיים את הצד הנגלה שבתור. אז זה מקורות שעוסקים ב... זמן, בתקופה. והמדרגה השלישית, הנפשות. אז הרב כותב באורות התשובה, פרק ד' פסקה י', החוצפה דעקבית הדמשיך הבא, מפני שהעולם כבר הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. העולם הגיע כבר להבנה, לא להבנה, סליחה, הוא הגיע לדרוש את ההבנה הזאת, מה שבדורות קודמים לא הטריד אנשים יותר מדי. בסדר, יש פרטים, שבת, למדתי כל הלכות בורר, כל הלכות סחיטה, כל הלכות מבשל, אבל לא מטריד אותי עכשיו, בסדר, אני אעסוק גם יבין מה זה שבת. עכשיו אני שמח, למה? כי אני יודע ששבת זה דבר עליון, ועכשיו אני גם יודע את הפרטים, איך אני אמור לחיות את השבת, וזה מחיה אותי, מספיק לי. אבל פתאום מגיע דור, והעולם כבר מבקש לראות איך כל הפרטים הם יוצאים ומחוברים לאור הכללי. דרך אגב, זה לא רק בתורה. אנחנו מוצאים את זה בכל התחומים של העולם. איך בתורת הנפש כבר מחפשים דברים יותר כלליים שמזורים כל מיני תופעות. אפילו ברפואה הפיזית, הגשמית, אז כבר יש מבט הרבה הרבה יותר כולל, וכל הרפואה המשלימה שתומכת מזה. לראות את הגוף כמכלול, ואיך בכל איבר עכשיו אפשר להגיע לגוף. ולא רק זה, אלא אפילו חיבור בין רפואה כאילו פיזית לרפואה נפשית ו... מה זה? לא מכיר? דוגמה, ליצנות רפואית זה דבר שפעם כאילו מה... זה בדיוק בנקודה הזאת. ממה זה נובע? מההבנה שהמצב הנפשי של החולה הוא משפיע על התהליך הריפוי שלו. סתם דוגמה קטנה, בסדר? יש עוד המון דוגמאות כאלה שעוסקות בשילוב בין הדברים. אז בתחום הרפואה, בטח בתחום המדע, שהולכים, הולך ונהיה יותר ויותר עמוק לחפש תופעות כלליות של דברים, בטח כל ההתפתחות של כל הפיזיקה הגרעינית, שממש חודרים, כאילו, זה כבר משהו מאוד מאוד כללי, כאילו אתה כבר חודר למשהו, האטום כבר לומד כאילו נקודה שהיא מאוד כוללת בכל העולם, יש הרי יסודות, נכון? ויסודות זה פרטים כביכול, כשאתה כבר מתחיל לדבר על האטום, זה כבר משהו כללי, וכשאתה מתחיל לדבר בכלל על הגילוי שעכשיו מדברים, קוראים לו החלקיק האלוהי, זה גילוי שאני גם לא מסיק בו, מבין בו, אבל זה כבר משהו עוד יותר כולל, כאילו שהוא משהו שהוא, הכל העולם מורכב ממנו, כאילו, זה חדירה יותר ויותר לעומק במבט על העולם, לראות איך כאילו כל ה... איך הפרטים הם נובעים, מנקודה מאוד מאוד כללית, ובכל תחום כמעט, שנלך ונסתכל, אנחנו נראה איך העולם צועד לחפש תובנות כלליות, איך שהפרטים נובעים בתוך גודל כללי, ולא כל פרט עומד בפני עצמו, גם ביחס בין האומות. אם פעם היו רק יחידים, לאט לאט קראנו לא מזמן, פרשת שבוע, על זה שהתחילו להיות אומות, כן, למרות שהיה המלך הראשון. אחרי זה היסטוריה שלמה, אז האומות נלחמות אחת בשנייה, ובדור שלנו אנחנו מפגשים כבר במקום יותר כללי, שכבר מושג אוניברסליות, וקודם כל ייחודים של אומות, שהיה בארצות הברית, בברית המועצות, ואחרי זה גם ממש, זאת אומרת, דאגה בין אומות לאומות, אז עדיין יש מלחמות. אנחנו רואים איך פתאום כאילו איזה, יש איזו אומה שמתנהגת בצורה לא מוסרית, עכשיו כאילו באים אומות נגדה, לא משנה שמעורב פה עוד הרבה הרבה אינטרסים ודבר, אבל רואים שהעולם הולך מצויד לזה, בטח האינטרנט, שזה משהו שהוא עם כל גם הדברים הבעייתיים שבו, אבל זה דבר אדיר, כאילו שכל העולם עכשיו כאילו מחובר באיזה רשת של מידע, ובכל התחומים אפשר להביט ולראות איך העולם הוא צועד לדרוש שהפרטים יהיו מקוברים לכלל גדול. כשאנחנו יודעים שבסוף המגמה של כל הדברים האלה, כל הגלגולים של זה, שכל העולם יחזור לעמוד תחת הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי גדול שמאחד את כל העולם. אבל הרב, בואו נחזור שם לעניין. וגם בתורה, גם בתורה עכשיו דורשים לראות איך הפרטים מחוברים לגודל כללי. וכש... בא מישהו שהוא כאילו מגיע מבחוץ, ומבחינתו התורה זה משהו, כאילו האידיאלים הגדולים הם נמצאים בחוץ. אתה רוצה באמת שהאידיאלים ישפיעו על המציאות? ולא רק תדע לדבר שיחות יפות, אבל בסוף המציאות זה לא משפיע? לך תעסוק בקומוניזם, לך תעסוק בכל מיני מהפכות חברתיות, לך תעסוק בכל מיני תגליות מדעיות. בסדר, כל תקופת תנועת ההשכלה והגלגולים של היותר מאוחרים. אבל בתורה זה אפשר לדבר לך על כל מיני דברים גדולים ויפים, אז יהיה איזה רב ככה שנותן דרשות יפות ונחמדות, אבל כשהוא מגיע לדבר על הלכה, אין שום קשר בין זה, דבר איתי על שבת זה משהו מאוד סוציאלי, כן? לדאוג שיהיה לחברה יום חופש, אבל עכשיו להגיד שעכשיו עם איך שאני אוכל דג בשבת, זה מה שעושה, נפלת על הראש. והעולם דורש את ההבנה הזאת, כשהוא לא מקבל את זה, אז אני לא רוצה כזאת תורה, ובצדק. אם היה העולם עוסק באורה של תורה, במידה הזו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה בתיקון העולם, הביתה ועל ידה, מופיעה ויוצאה אל הפועל. אם היינו עוסקים בזה, באורה של תורה, אורה של תורה זה ביטוי מיוחד, לא סתם עיסוק בתורה, אבל עיסוק באורה של תורה, שזה ביטוי של פנימיות התורה, הצד הרוחני של התורה, וזה כתוב במפורש אחר כך, כן, אור תורה פנימית, הרב קודם כל בהמשך. אם היו עוסקים בזה בצורה משמעותית, עד כדי להכיר את הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים, אז התשובה הייתה מגיעה, עם ישראל היה נשאב לכזאת תורה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, בתביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שהגמר של גילוי האור וסלט הדרך לחנה הזו עדיין לא בא, ומזה באה הריסה הנוראה. זאת אומרת, אומר הרב, הגיעו לדור שלנו כבר, יש נפשות גדולות, נשמות גדולות, שהן כבר לא מסתפקות בהסברים קטנים. העולם כבר הוכשר לטבוע את ההבנה הזאת. אדם מרגיש מבפנים שהוא מחפש את זה, שהוא לא מרגיש טוב, כשהוא לומד עכשיו סוגיה עם המון המון פרטים, הוא לא מבין כבר עכשיו מה הכלל שזה יונק ממנו, הוא מרגיש פה איזה חיסרון, משהו שהוא לא מתאים לנפש שלו. מה שבדורות קודמים לא הרגישו את זה, וחיו עם זה טוב מאוד. היו יכולים ימים שלמים לעסוק על כל מיני פלפולים, עד שבסוף להגיע לזה הגדרה, קוונץ כזה, קוונץ כזה, וזה מה שהעם חיה. ובדורות קודם פתאום, השם, בשביל מה? בשביל מה אני מתבזבז על כל כך הרבה שעות, בשביל להגיע עכשיו אחרי שבוע להגדרה של חפצה וגברה? שזה חשוב מאוד הגדרה של חפצה וגברה. אנחנו לא באים לזלזל בזה, להפך. אומרים שדווקא כשתרומם את זה, תבין את השורש הרוחני, אז דווקא החפצה וגברה עכשיו זה יהפוך להיות לבושים לאור הפנימי הרוחני, וזה זה רק יעצים את כל ההגדרות הגופניות האלה. זה לא בא לדלג עליהן. להפך, זה רק מרומם אותן. אבל אם נשארים רק בזה, אז בדור שלנו נפשות לא מקבלות את זה. וההתרשלות, אומר הרב, זה מה שזה נקרא, בגלל ההתרשלות, עכשיו ההתרשלות של מי? של מי? של אותם אנשי השכלה שהם לא זכו לטעום תורה בכלל, הם רק טעמו את הדרך המחקר באוניברסיטה. זה התרשלות של עולם התורה, של אנשים שנמצאים כבר בתוך עולם התורה. ויש להם רוממות וקדושה עצמית, אבל הם לא מנצלים את זה עכשיו גם להתקדם למדרגה הבאה של אור פנימיות התורה, ולראות איך זה מחלק גם את הפרטים. ואת זה הם משאירים בצד, אז מה קורה? באים ועוסקים בזה אנשים קטנים, בלי הרוממות והקדושה העצמית. ואז במקום לבוא ולחיות את הפרטים, זה רק מגיע ומביא לעיוותים. ומזה באה הרסה הנורא. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה של סופת כוח בכישרון הרוחני עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המוכן והמותר בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. לנפשות שכיחות, לאנשים פשוטים, הם אמורים כשלומדים תורה בצורה פשוטה לבוא לראות עכשיו איך הדברים הם מהירים אחד לשני. אז בסדר, תמיד יהיה רמות ותמיד יהיה תלמידי חכמים גדולים שהם יגיעו הרי זה אין סופי. אבל לפחות שזה יהיה דבר פשוט, שכשיהודי לומד תורה, אז זה לא מנותק אצלו, אז הוא רואה, הוא לא רק יודע איזו ידיעה מופשטת כזאת. הוא רואה עכשיו איך הלכות צדקה על כל הפרטים שלהם, הם מופיעות הצדק החברתי הכי גדול שיכול להיות, והלכות שבת הם מופיעים את האור הרוחני של הקדושה והמנוחה הפנימית הכי גדול שיכול להיות, יותר מכל לנסוע לים ולראות שירים ושערים, לשמוע שירים ושערים, וכן הלאה וכן הלאה. מקור נוסף במאמר הדור, ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. גם פה הרב מדבר על זה שיש בדור שלנו רוח גדולה שהיא מחפשת דברים גדולים, ולכן דברים קטנים לא מניחים לדעת. בסיכום, ראינו פעם קודם דיברנו על זה שהתורה מורכבת מגוף ונשמה. הפעם דיברנו על זה שאיך ההופעה שלמה של קומה שלמה של תורה שמאחדת גוף ונשמה נגלה ונסתר היא אמורה להתרומם דרך העולם, דרך השנה ודרך הנפש. כשבכל מיני זמנים בדורות, אז מצאנו את הבחינות, כאילו כל בחינה בפני עצמה. זאת אומרת, יהודי שעלה לארץ ישראל, אחר כך הוא זוכה לבחינת עולם, בחינה מסוימת בהופעת תורה. יהודי שהוא ברמה רוחנית גבוהה, אז הוא בחינת נפש כזאת, כן? שהוא עכשיו מופיע תורה העליונה, בזכות נפשו. יהודי שהוא... זמן זה יותר, זמן זה כבר דבר יותר כללי, בסדר? אבל גם זמנים, בשבת זה לא כמו ביום חול, מדובר על זה בחסידות, שאפשר להגיע להראות יותר גדולות גם בלימוד תורה. אבל בדור שלנו אנחנו זוכים להופעה כללית בשלושת המישורים האלה, וזה גם דבר שהוא אמור לרגש אותנו, כן? זה מדהים ששלושת המישורים ביחד הם מתנקזים לדור שלנו. גם זה שעם ישראל, לא כפרטים, עם ישראל עולה לארץ ישראל, בוודאי שפה ארץ ישראל הולכת ומופיעה. אנחנו נמצאים בדור של גאולה, בכל פינה שמסתכלים אפשר לראות ולחוש ולהרגיש ולנשום את הגאולה. והנפשות, רואים שלא איזה נפש אחת כמו נפש שם, רואים שיש נפשות גדולות. עכשיו גם בשביל זה צריך מבט פנימי שהרב מחנך ומאמר הדור לכן מאוד חשוב, לבוא לקבל מבט פנימי על הדור. כי אפשר להסתכל על הדור כדור קטן גם כן, זה במבט מצומצם. אבל כשמתבוננים בצורה פנימית ורואים שלושת המישורים האלה, שעולם שנה נפש, אז אנחנו מבינים שבוודאי הדבר הזה אמור לרומם אותנו לדרישה אדירה להופעת קומה שלמה, שלמה של תורה, קודם כל לשאוף לזה ולהתחיל לחשוב גם איך עושים ואיך עומדים את זה לפועל, שזה כבר מדרגה נוספת. עד כאן הפעם שאלות. טוב, שכוח. אז פעם הבאה אנחנו נעסוק כבר בשיעור, אני אשתדל שהדפים יהיו מהבוקר, בלי נדר, אולי אפילו. יש שרצה טיפה להכין את המקורות, אבל לא חייבים. אפשר להגיע לשיעור בלי להכין כלום. תמיד להכין יותר טוב, אבל גם מי שיגיע בלי להכין כלום, אין סיבה שהוא לא יבין. לא תשאר.